שלום. החופש הגדול. יש הורים שרק מלשמוע את צמד המילים הללו מקבלים חום גבוה. גיל ההתבגרות מעולם לא היה דבר קל. הנוער של היום זה לא מה שהיה פעם. ועכשיו, כשהילד בבית כל היום מהבוקר עד הערב, זה מתכון בטוח לחיתוכים ופיצוצים. ומילא, אם זה היה שבוע או שבועיים, אבל חודשיים וחצי, ריבונו של עולם, מה עושים עם כל הזמן הזה? נכון שהמורים צריכים חופש, אבל מה איתנו ההורים? אנחנו לא בני אדם? אז אחרי כל הכעסים והכיתורים, המוצדקים אולי, צריך לזכור שהחופש הגדול זאת הזדמנות פז מבחינה חינוכית. אפשר להפיק ממנו כמה דברים שאולי במהלך השנה הרגילה לא נצליח. מה למשל? קודם כל, לחנך. לחזור למצב הטבעי והבריא שבו אנחנו אלה שמגדלים ומעצבים את הילדים שלנו. במהלך השנה בעצם אנחנו שולחים אותם אל המוסד החינוכי שיעשה את העבודה הזאת בשבילנו. החופש זה ההזדמנות לחזור אל המצב הטבעי. אין כמו השפעה של אבא ואמא, ואין תחליף למה שהורים מסוגלים לתת לילדים שלהם. אני אומר לכם דבר מעניין, בניגוד למה שרגילים לחשוב, מי שמשפיע יותר מכל על בני הנוער, זה לאו דווקא הסביבה, החבר'ה, אפילו לא הטלוויזיה. מי שמשפיע יותר מכל זה דווקא ההורים. כך מגלה מחקר שפרסם פרופסור שרגא פישרמן ממכללת אורות, שבדק את ההשפעה על בני נוער דתיים בגיל ההתבגרות. והתברר שהגורם שמשפיע יותר מכל, גם בתקופה הלא פשוטה הזאת, שמשפיע עליהם מטווח רחוק, זה דווקא אבא ואמא. למרות שיש איזושהי ירידה בהשפעה לעומת גילאים יותר צעירים, אם מצליחים להמשיך להכיל אותם, לשמור על קשר, עדיין להחזיק את המערכת, לטווח רחוק זה משתלם, ואם השנים מגיעים לגיל 20 זה שוב חוזר לעוצמה יותר גדולה, ההורים הם אלה שההשפעה שלהם על הילדים היא הגדולה ביותר, וחשוב לזכור את זה, כי לפעמים נדמה לנו שזה לא ככה. החופש זה גם הזדמנות לחזק את התא המשפחתי. הרבה פעמים במהלך השנה כל אחד חי לעצמו, כל אחד לומד במסגרת אחרת, שעות אחרות, גרים בפנימיה. החופש, הזמן שבו כולם נמצאים בבית, זמן לחוויות משפחתיות מגבשות, אפילו ללכת לקניות ביחד, לסדר דברים בבית, ארוחות, זה חשוב מאוד, וצריך לנצל את החופש כדי ליצוק ביחד את האחווה המשפחתית, ויהיה לזה השלכות גדולות על מהלך השנה. כמובן שלא לשכוח את המשפחה המורחבת כמו סבא וסבתא, בני דודים, שבהחלט זאת הזדמנות טובה כדי לשמור ולטפח את הקשרים איתם. אחת התלונות הנפוצות של ילדים בתקופת הלימודים זה שנמאס לנו מהמסגרת שקופה. אומרים לי מתי אתה צריך לקום, מתי ללכת, לבוא, שורי בית, תגיע בזמן. צריך להגיד להם ש... אתה מתלונן חמוד על המסגרת, על זה שקופים עליך, שאומרים לך? בבקשה, בוא נראה אותך. החופש זה ההזדמנות שלך להראות איך אתה מתנהג כשאין לך מסגרת, שלא יושבים לך על הראש ואומרים לך מה לעשות. האם מה שקורה בזמן הזה זה שאתה מתפרק לרסיסים, מאבד את עצמך, מטפס על הקירות, או שאתה מצליח לבנות לעצמך מסגרת, תוכנית של זמן, סדר יום, כל הזמן דיברת שזה מה שאתה רוצה? בבקשה. זאת ההזדמנות, בוא נראה אותך. נקודה נוספת חשובה, והיא על ההסתכלות, איך אנחנו תופסים את כל המהות של התקופה הזאת. רוב האנשים מתייחסים לחופש בתור איזשהו אמצעי. למה? הזמן של הלימודים. לומדים קשה, צריך להספיק כל מיני דברים, אבל בן אדם צריך גם קצת להתפרק, קצת לנוח, להשתחרר. בשביל זה נועד החופש. זמן שהוא יוכל לאגור בו כוחות, כדי שיחזור לתקופת הלימודים במשנה מרץ. אם כך רואים את הדברים, אז באמת החופש הוא רק אמצעי אל המטרה שהיא תקופת הלימודים. אבל האמת היא בדיוק הפוכה. האמת היא שכל התקופה הארוכה של הלימודים, ושל השיחות של הרמים, ושל המורות, וכל מה שלומדים ובונים ומחנכים במהלך השנה, הם האמצעי כדי להוביל אותנו, את הילדים, אל התקופה של החופש, שהיא הדבר האמיתי. כי החיים האמיתיים הם הרבה יותר דומים לתקופה של חופש שבו אתה זה שאמור לבנות את המסגרת ולבחור ולעצב ולתכנן את הלוז, מאשר תקופה של לימודים של בית ספר, שהכל אומרים לך וקובעים לך, ואתה צריך מפה ולשם בלי לזוז, מבלי שיגידו לך מילה. החופש, זאת ההזדמנות, זה הדבר שזה באמת דומה לחיים עצמם, החיים הבוגרים, לראות האם באמת מה שאנחנו עושים כל השנה הוא באמת עבד, האם באמת הילד הצליח להיבנות, הוא מסוגל לעבור את החופש הזה בצורה אמיתית כמו שצריך. הערה נוספת בנושא של דוגמה אישית. כל השנה הילדים עוקבים אחרינו. לפעמים ילד מסוגל להגיד אחרי שנתיים, אבל אמא, הרי עד כשאנחנו הלכנו לחתונה ואת אמרת לי ככה וככה ואתם הבטחתם ולא עשיתם, אנחנו כבר מזמן הספקנו לשכוח מזה. אבל הילדים זוכרים מצוין, ואתם יכולים לסמוך עליהם שהם ידעו להזכיר לכם בדיוק ברגעים הכי פחות נוחים לנו כל מיני דברים שראו ולא התנהגנו בדיוק כמו שהיה מצופה. ההתנהגות שלנו מאוד משמעותית. זה נכון כל השנה, אבל על אחת כמה וכמה בזמן החופש. אנחנו נמצאים הרבה יותר בבית, הם הרבה יותר איתנו, הם צופים, והכל נקלט. אם אני רוצה שהילד שלי ילך למניין, אבל אני לא כל כך הולך, לפעמים אני עייף, חזרתי בעבודה מאוחר, ותירוצים יכולים להיות נפלאים, אבל שורה תחתונה אני לא הולך. הוא קלט את זה. וחשוב לי שהוא יקבע עיתים לתורה, אבל אני לא כל כך עושה את זה. הוא מבין, המסר עובר. אם יש אבא שיושב שעות מול הטלוויזיה בלי אחריות, בלי סינון על מה שהוא רואה, הוא לא יכול לצפות שהילדים יתנהגו אחרת. הכוח הזה של הדוגמה האישית זה אחד האמצעים החזקים ביותר להעביר מסרים, להשפיע, לחנך את הילדים שלנו, בלי שנגיד מילה אפילו. איך שאנחנו חיים ומתנהגים, זה דבר שמשאיר את הרושם הכי חזק, המסר, דרך החיים, על הנפש שלהם. בואו נחזור חזרה לחופש. החופש, יש לו פוטנציאל אדיר. אבל ככל שהפוטנציאל שלו גדול כדי לעשות דברים, להתפתח, לעצב דברים שאין בתקופת הלימודים, כך גם הסיכון שלו גדול מאוד. יש הרבה חבר'ה שהם כבר לא דתיים, שמה שהתניע אצלם את הרכבת, מה שהתחיל את ההידרדרות במדרון, זו הייתה בדיוק התקופה הזאת של החופש הגדול. לפעמים מה שבונים בעמל רב, אנחנו, המורים, הרמים, המחנכות שלהם בבתי הספר, קורס בחודשיים של התפרקות, של בילויים בלי חשבון, בלי הגבלות בחופש הגדול. ולכן לפני הכל, חשוב לזכור שחופש הוא לא זמן של הפקרות. חשוב לקבוע כללים גם לחופש, אמנם שונים מאשר בתקופה של הלימודים, אבל כללים, יש גבולות גם בתקופה הזאת. אני אגיד בסוגריים, אחד מכלי הנשק שהילדים משתמשים בו נגדנו, כשאנחנו באים להציב להם איזשהו גבול, זה המשפט שבטוח שמעתם, כולם. מה אתם רוצים? שאני אחזור ב10:30? כולם חוזרות ב12. מה, אני צריכה להיות שונה מכולם? מה, אני תינוקת? ואנחנו ההורים, באמת אכפת לנו מהבת שלנו. אנחנו לא רוצים שהיא תהיה חריגה, שהיא תרגיש שהיא שונה מכולם. אלא מה? שיכול להיות שבדיוק באותם דקות, ב-32 בתים נוספים ברחבי השכונה, נשמע בדיוק אותו המשפט. לכולם מרשים ורק לי לא. ואנחנו ההורים קונים את הסיפור הזה, ומבטרים ומתקפלים ומאפשרים להם. אם אנחנו ההורים היינו קצת מתאמים עמדות בינינו, היו עשויים להתגלות כל מיני הפתעות, מה קורה בבתים האחרים, וכל הסיפורים הזה שלכולם מרשים ורק לי לא, לא היינו קונים אותם יותר. אני יודע על איזה בית ששם, כך אמר לי הילד, כשהוא רצה לעשות איזה משהו וההורים לא הרשו, הוא אמר לכולם מרשים, אז אבא שלו לקח אותו לדלת הכניסה, פתח אותה והראה לו את השלט. אתה רואה? כאן גרה משפחת מושקוביץ, לא משפחת כולם. האמת היא שגם אם כולם עושים אחרת, לא בטוח שזה משנה. זו המשפחה שלנו, זה הבית שלנו, אתה חלק מהמשפחה, ופה יש את הכללים שאנחנו קובעים. אני רוצה לתת לכם כמה עצות וטיפים איך לבנות את המסגרת, איך לנצל את הזמן הזה של החופשה בצורה הטובה ביותר שאפשר. והייתי רוצה לפני כן להגיד עוד דבר אחד. הילדים יוצאים מהחופש עם המון המון ציפיות. כשספרנו את ספירת העומר, לא פעם הם החסירו יום או יומיים או שבועיים. בספירת הגומר לעומת זאת, הם לא החסירו אף יום. הם יודעים בדיוק מתי מגיע החופש, לפעמים הדיוק של שעות ושל דקות. הם כל כך מצפים, כל כך מחכים לרגע הזה. הבעיה היא שהרבה פעמים כגודל הציפיות שיש לקראת החופש, כך גודל האכזבה וההתרסקות בסופו. ואתה שואל את הילד או את הילדה בסוף החופש, איך היה לך החופש? איך אתה מסכם? אכזבה טוטלית. כל כך הרבה דברים טובים רצו ותכננו, ומשום מה, כמעט כלום מזה לא יצא אל הפועל. הסיבה לדבר הזה היא שהחופש הגדול הוא באמת גדול מדי. ילד, נער, נערה ממוצעים לא מסוגלים להתמודד עם כמות עצומה כזאת של זמן בעצמם, ועם כל הפיתויים והאפשרויות שהחופש מציע להם, אין להם את הכלים לממש את כל הדברים הטובים שהם רוצים איך להוריד אותם אל המציאות. כאן בדיוק אנחנו ההורים נכנסים לתמונה. החופש הוא רק לתלמידים. ההורים עובדים בזמן הזה בשתי משרות לפחות. הייתה הטובה ביותר שאני יכול לתת לקראת החופש, וגם אם הוא כבר התחיל, עדיין לא מאוחר מדי, זה תכנון. נכון שחופש ותכנון נראה בעיני הרבה אנשים כמילים סותרות. כי חופש, לזמן בו אני צריך לזרום בספונטניות, לעשות מה שבא לי, מה שעולה לי בראש. תכנון זה לזמן הלימודים, יש מסגרת, יש לוח זמנים. לא. האמת היא בדיוק הפוכה. כדי שחופש יהיה באמת מוצלח, אפקטיבי, מהנה, מועיל, הוא חייב להיות מתוכנן. אין אפשרות אחרת. התפקיד שלנו ההורים זה לא לשבת לילדים על הווריד, אבל אנחנו צריכים להיות בשבילם סביבה תומכת שתאפשר להם איך להוריד למציאות, איך להגשים את כל הרצונות והתוכניות הטובים שיש להם. כי האופציה האלטרנטיבית, אם אין תוכנית מדויקת וברורה, היא מאוד מאוד קלה ונוחה. הרי יש בבית את כל האמצעים, טלוויזיה, אינטרנט, סרטים, וידאו, סתם לשכב במיטה ולהתהפך בטן גב כל היום. שלא מצליחים לנקוף אצבע. כל פעולה, כל משהו יצירתי, הוא דורש מאמץ, הוא דורש השקעה, הוא דורש להזיז את עצמנו. אם אנחנו לא נתאמץ כדי לכוון אל האפיק הזה, ברירת המחדל באופן טבעי תהיה כל אותם דברים פשוטים, שעושים בלי להתאמץ, לרוות שעות מול הטלוויזיה או האינטרנט, והתוצאות בהתאם. לכן, הצעה שאני רוצה להציע היא לעשות ישיבת עבודה. שאבא או אמא או שניהם ביחד נפגשים עם כל אחד מהילדים ועושים איתו ישיבת תכנון לקראת החופש. הדבר הראשון בישיבה זה להקשיב, לשמוע מה אתה אומר חמודי, מה התוכניות, מה אתה היית רוצה לעשות בחופש, על מה אתה חולה, מה רצית, מה תכננת. קחו דף, תרשמו את כל הדברים. הוא יגיד את שלא, תוסיפו אתם עוד כמה רעיונות משלכם. השלב הבא זה לנסות לחשוב ביחד איתו, להציע לו, לכוון אותו, איך לקחת את כל אותם רעיונות טובים ולתרגם אותם לאיזושהי תוכנית מעשית עם לוח זמנים, עם סדר עדיפויות, איך להגשים את כל אותם דברים טובים שהוא רוצה, להפוך אותם למשהו מציאותי שיכול להיות שהוא גם יצא לידי, יצא לפועל. לפני כן, לפני אותה ישיבת עבודה שאני מדבר עליה, חשוב מאוד שההורים ישבו קודם כל בינם לבין עצמם ויגבשו עמדה שלנו כהורים לגבי כל מיני דברים שקשורים לחופש. אנחנו חייבים להחליט מה המינונים, מה הקצוות שאנחנו נותנים בכל מיני תחומים לילדים, כל אחד לפי הגיל שלו. למשל, הנושא של שעות שינה. מתי הולכים לישון בבית? גם בחופש יש עניין לישון בלילה, אולי יותר מאוחר מאשר בזמן הלימודים, אבל מתי? מתי הם מסתיים היום? צורות בילוי, מה אנחנו מאפשרים ומה לא. כמה זמן אנחנו נותנים לכל ילד במחשב? הרבה מאוד מהבתים אין כללים. ילד יכול לגלוש כמה שהוא רוצה, 8 שעות ביום, ההורים הרבה פעמים בעבודה, בשבילם זה לא חופש. אין הגבלות. חשוב להחליט על זמן, כמה ביום מבחינתנו זה לגיטימי. כסף, יש בו, חופש, יש בו גם הרבה מאוד בזבוזים כספיים. כמה אנחנו מאפשרים לכל ילד להוציא? כשלא עושים חשבון מראש, לפעמים בסוף החופש מגלים שהגענו להוצאות אסטרונומיות, בלי לשים לב בכלל. עצה טובה שאפשר בהקשר הזה, זה לתת לילד איזשהו בנק, או של זמן או של כסף. זה יכול להיות זמן במחשב, למשל, יש לך, נגיד לצורך העניין, שעה בשבוע לגלוש באינטרנט. זה יכול להיות גם 10 שעות, לדוגמה, אתה תבחר איך לנהל את הזמן שלך. אתה יכול לעשות 10 דקות כל יום, אתה יכול לעשות את כל השעה בבת אחת. אותו דבר לגבי כסף ובזבוזים. ברגע שאנחנו מעבירים בעצם את האחריות לידיים של הילדים, מעבר לעניין החינוכי שיש בזה והאחריות שמועברת אליהם, הניסיון מלמד שזה הרבה יותר אפקטיבי ומגביר את הסיכויים שהם באמת יצליחו לעמוד בזה, ולא להפוך אנחנו לשוטרים שיושבים להם על הראש, והם הגנבים שמנסים לברוח ולגנוב עוד ועוד זמן. הם מנווטים בעצמם את הזמנים, את הכספים, זה הרבה יותר יעיל. עם ההחלטות האלה, עם הכללים, עם המינונים שקבענו, עם זה אנחנו ההורים צריכים לבוא לשיחה עם הילד. וכאן אני רוצה להציע כמה נקודות וטיפים, הדגשות שחשוב לכוון אותו לקראת החופש ובמהלכו. מי שיקח את הדברים לתשומת ליבו, מה שהוא יבחר מתוכם, אני מאמין שזה בהחלט יוכל לעזור, לעשות קצת סדר ולהעלות את החופש רמה, לעשות אותו יותר איכותי וממצא. כלל מספר אחת, כמה שהוא פשוט, בכל אופן חשוב להגיד אותו, המבדיל בין יום לבין לילה. אם עוד נותרה איזושהי בדל סמכות להורים בבית, כאן זה המקום להפעיל אותה. יש בנוער שחושבים שבחופש יש איסור ללכת לישון לפני 3 לפנות בוקר, וחשוב מאוד להעמיד אותם על הטעות הזאת, בפרט שבדרך כלל מי שהולך לישון ב3, הוא לא ימצא את עצמו בתפילת ותיקין, הוא יקום לקראת הצהריים, בערב הוא הרי שוב לא יעייף כי הוא קם נורא מאוחר וחוזר חלילה. כשהוא מתחיל מאוחר, כל אחד יודע מניסיונו, מתחיל ברגל שמאל, הכל ממשיך באנרגיות נמוכות, היום נראה אחרת. אבל הבעיה פה בעניין זה לא שהילד מפספס זמן תפילה, זאת הבעיה הקטנה. הבעיה הגדולה שכילדים מסתובבים בלילות, אין אז השגחה של מבוגרים. יש שם שוטטות חסרת תועלת, מחפשים מה לעשות, משתעממים, מתחילים לעשות שטויות. הרבה מהדברים השליליים ביותר מתחילים בדיוק כאן, מאותם לילות. לכן חשוב מאוד, יש עד חזרה הביתה, גם אם היא מאוחרת יותר מאשר בזמן הלימודים. בלילה ישנים, ביום עושים, יש שעה שצריך לקום בבוקר. זה לא יהיה 5, אבל זה גם לא יהיה 12 בצהריים, תחליט על איזה משהו באמצע. הדבר השני זה הנושא של תפילות. להתאמץ מאוד לדחוף את הילדים לשמור למסגרת של תפילה, את הבנים שביניהם רצוי תפילה במניין. כמובן נושא של תפילה, אני מדבר פה גם על הבנות, זה מאוד חשוב, זה נותן מסגרת לכל היום. זה צובע אותו בצבע אחר. זה גם אמירה שתפילה זה לא משהו שאני עושה בגלל שהרם בישיבה מכריח אותי וכי זה חלק מהלוז בבית הספר. הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה משהו שחשוב לי, זה חלק ממני. החופש אולי חופש ממבחנים ושיעורי בית, אבל לא חופש מאלוקים. ויום שילד יתפלל בו, כל היום נראה אחרת. זה משפיע גם אחרי זה כשהולך עם חברים לפיצה, או כשהולכת לחוף הים, זה אחרת. לכן, כדאי מאוד לדחוף לדבר הזה, זה מעלה את היום על פסים אחרים. החופש הגדול הוא מאוד מאוד גדול. גם אחרי כל הקייטנות ומחנות של תנועת נוער וביקורים אצל סבא וסבתא ואני לא יודע מה, עדיין נשאר לילדים המון המון זמן. וצריך למצוא את הדרכים לעזור להם למלא אותו בכל מיני דברים. דבר ראשון, זה הנושא של עבודה. לעזור לילדים, בעיקר אלה שבגיל המתאים, למצוא עבודה מתאימה. למה? א', למלא את הזמן של החופש. ב', לעשות משהו פרודוקטיבי, יצירתי, יש בהם כל כך הרבה אנרגיות, קצת שיוציאו החוצה, שישרפו את הקלוריות על משהו חיובי. דבר נוסף, זה גם מחנך אותם להעריך קצת יותר את מה שאנחנו עושים כל השנה ועובדים קשה בשבילם כדי להביא כסף הביתה. אני חייב להעיר שהרבה ילדים מאוד מבסוטים בזה שבגיל 14 הם יכולים להוציא כרטיס עובד, הבעיה של למצוא עבודה זה הרבה יותר קשה. הרבה מאוד מחפשים, מעט מוצאים, יש היצע מועט לעומת הביקוש. פה באמת צריך להתארגן, ואני פה זורק את הקריאה למי שהכוח בידו, לארגן יותר פרויקטים של עבודה לבני נוער. זה מאוד חשוב ויועיל בשבילם לחופש. כמובן שלצד הדברים של ירוויחו עליהם כסף, וזאת הנאה עצומה לנער שפעם אחת הוא לא חי על חשבון מהכיס של ההורים, אלא שהוא יכול לקנות את הפיצה בכסף שלו. יש לזה טעם אחר, אני מבטיח לכם. גם דברים של התנדבות, תרומה לעם ישראל, להסתכל החוצה, מה אפשר לעזור, למי צריך, לחנך קצת להתנדבות ותרומה לכלל, גם בחופש הגדול. הדבר הנוסף, רביעי במספר כמדומני, לימוד תורה, לקבוע עיתים, אני לא אומר 3 שעות ביום, אתם יודעים מה? 15 דקות. שיהיה בין מנחה לערבית, שיהיה לפני השינה, זה לא הזמן כמו העיקרון. העיקרון של לימוד תורה זה חלק מהחיים שלי. משהו שחשוב לי, אני רוצה קצת תוכן נקי, טהור, מזוקק במהלך היום. האמירה הזאת אני אומר לא רק לבנים, באותה מידה גם לבנות, מאוד חשוב. דבר החמישי, הנושא של מחויבות. חופש זה זמן מצוין להתרגל למחויבות כלפי המשפחה, כלפי מה שקורה בבית. יש הרבה בני נוער שבמהלך השנה חיים בפנימיה. הם יכולים לעבור חודשים שלמים בלי שהם יצטרכו לנקוף אצבע בשביל לטטא את החדר, לשטוף כלים, לסדר בפנימיה, או שהחדר שלהם נראה כמו, אני לא רוצה להגיד מה, או שיש מישהו מנקה שעושה את זה בשבילם. כשהם חוזרים הביתה פעם בשבועיים, אנחנו ההורים כבר לא רוצים להכביד עליהם, מסכן עד שהוא חוזר הביתה, אני אגיד לו עכשיו לעשות עבודות. החופש זה הזמן, אחרי שנגמרו התירוצים, להתרגל קצת לדברים הללו, לקחת חלק, אתה לא גר בבית מלון, אתה חלק ממשפחה, אתה נהנה מכל השירותים, תתרום את החלק שלך. להתרגל לזה שבחיים יש לא רק זכויות, אלא גם חובות. הטרמינולוגיה כאן מאוד חשובה, לא לקרוא לזה, בוא בבקשה תעזור לאמא. הבית זאת לא בעיה של אמא, שהיא צריכה לדאוג לו ואתה מועיל בטובך לעזור לה. הטרמינולוגיה צריכה להיות שותף בעבודות הבית, בתפקוד השוטף, חלק מהמשפחה, חלק מהבית, גם אתה צריך. דבר השישי, קשר משפחתי. הזכרנו את זה קודם, זה הזמן לחזק את הקשרים, את האחווה בין האחים, בין ההורים לילדים. במהלך השנה הרבה פעמים כל אחד חי לעצמו, יש את סעודות שבת שנפגשים, אבל בהרבה בתים אין אפילו, לא יוצא תמיד בארוחת ערב להיפגש כולם ביחד. עכשיו זה הזמן לעשות את זה, ואין ספק שהדברים האלה יכולים להקרין על כל השנה. דבר נוסף זה לאחד זמן בחופש, זמן איכות של ההורה עם הילד. זה יכול להיות ללמוד משהו ביחד, ללכת לשחק כדורסל, לימוד משותף, עבודה יצירתית. לשחק בכל דבר שעולה בדעתכם, לעסוק בזה תחביב ביחד, משהו שאתם עושים ביחד עם הילד, משהו שהוא בוחר, שכיף לכם, שנעים, מאוד משמעותי. אם במהלך השנה פחות יוצא, עכשיו בהחלט זה הזמן לעשות את זה. את כל העבודות שהמורה צילה נתנה לחופש, לדחוף את הילדים, לא לחכות לסוף החופש הגדול, היום האחרון או אחרי זה, לעשות אותם עכשיו, בהתחלה, כמה שיותר מוקדם, לגמור, להיפטר מזה. ילד שצריך תגבור במקצועות הקודש או החול, זה בהחלט זמן טוב לעשות את זה, ולהתחיל את שנת הלימודים הבאה ברגל ימין. דבר נוסף, פעילות גופנית. כל דבר שיכול לעזור להוציא את הילדים מהטלוויזיה ומהאינטרנט הוא מבורך. שחייה, כדורגל, כדורסל, ילדים שאוהבים לרקוד בצורות שונות, לעשות ג'וגינג, אם תקנו להם לפני החופש מתנה, כדורסל, חבל, לקפוץ בו, תרשמו אותם לקורס שחייה, שולחן פינג פונג, זה מתנות נהדרות ומעולות, קצת להוציא אנרגיה, לפתח אינטראקציה חברתית, יחסים עם ילדים אחרים, מאוד מאוד חיובי וחשוב, להוציא כוחות, לראות את השמש, את השמיים, את הציפורים, ולא רק את המסך של המחשב. דבר הבא והוא חשוב מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, צריך לקבוע כללי ברזל, לתקופה של החופש הגדול, כל משפחה לפי עניינה, האם אתם מרשים לנסוע בטרמפים, אם כן אז איפה כן, איפה לא, מקומות מסוכנים שלא הולכים לטייל בהם, היכרות עם זרים דרך הרשת, להיפגש איתם, להציב פה כללים מאוד מאוד ברורים, נהיגה בלי רישיון. לצד השמירה של הגוף, חשוב לא פחות מזה לשמור על הנפש. החופש והקיץ מזמנים ניסיונות מאוד לא פשוטים בתחום הזה, בתחום של הצניעות, כל מיני בילויים שהילדים יוצאים אליהם, הופעות שהם הולכים. צריך לזכור תמיד שמה שאנחנו מאמינים בו, הערכים שחשובים לנו, הם לא מתבטלים והם לא נמצאים בהקפאה במהלך החופש. זה החיים שלנו, זאת האמונה שלנו, זה מלווה אותנו כל הזמן, גם כשהניסיון והאתגר הוא יותר קשה. הערה מאוד חשובה לגבי האינטרנט. במרבית הבתים, למשל בבית שלכם, יש אינטרנט. חשוב מאוד להקפיד שכמו שבכל מחשב יש אנטיווירוס, שלא יהיה מצב שיש מחשב שאין בו איזושהי תוכנת הגנה ששומרת מכניסה לאתרים בעייתיים. זה חיוני, זה קריטי, זה קטלנים, זה לא ככה, ואני אומר את זה מניסיון. שנים האחרונות אני הרבה עוסק בנושא, יצא להיפגש עם אלפי בני נוער והורים דתיים וחילונים. אם לא מקפידים על זה, ולא שזאת היצעה היחידה להתמודד עם האינטרנט, אבל אי אפשר לוותר על זה. זאת החגורת בטיחות המינימלית שאנחנו חייבים. ואני אגיד לכם פה משפט חריף, יותר בטוח לגור בבית שבקומה העשירית. עם 12 ילדים קטנים בבית, כשאין סורגים על החלונות, זה יותר בטוח ופחות מסוכן מאשר להיות עם אינטרנט בלי חסימה. כן, ניסיון מראה שכשיש אינטרנט פתוח, אין מצב, וצר לי להגיד את זה, זה כואב, אבל כך מלמד את המציאות, אין מצב שאין מישהו בבית שנכשל, בכוונה או בטעות. זה עניין של שקלים בחודש, זה לא עולה הרבה, אבל אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולילדים. משקיעים כל כך הרבה בחינוך, לפעמים נותנים לזה להרס בדקות ספורות מול המחשב. יש שיטות שונות, עדיף לא תוכנות שהן בחינם, כי הן באמת לא שוות הרבה. כל הספקים הם ב-9.90 לחודש, ייתנו לכם איזושהי חסימה. חסימות הללו יחסית חלשות. שתי השיטות היותר מומלצות בעניין, הראשונה זאת השיטה של רשימה לבנה. מציעים את זה מורשת, אינטרנט, זהב ועוד. יש להם רשימה של כמה מאות אלפי אתרים שבדקו אותם אחד אחד, ורק לשם אפשר להיכנס. השיטה השנייה זה אינטרנט רימון, זאת המצאה ישראלית חדשה ועד שנתיים. יש להם סינון אנושי מאוד משוכלל. החסימות הן לא מושלמות, זה לא הפתרון היחיד, אבל בוודאי שבלעדיו לא כדאי. אני אגיד מילה בנוגע לנושא של הדיבורים, הצ'אטים והפייסבוק, שזה הטרנד החם היום באינטרנט. צעירים מאוד אוהבים את הדיבורים האינסופיים ברשת. ורשום מאוד כהורים להגביל את השעות הללו. בקלות ילד יכול להיות 4, 5, 9 שעות ביום באינטרנט ובפייסבוק. אני אומר לכם, מקרים מן החיים, סיפורים שאני נתקל בהם על ימין ועל שמאל, חייבים להגביל שעות. כמה אנחנו מאפשרים בכל יום, גם בחופש. דבר נוסף, עם מי הילדים מתכתבים? מי החברים שמצרפים בפייסבוק? האם הם מכירים אותם מהחיים? האם זה סתם אנשים שמציעים להם חברות? האם יש איזו הגבלה, אתם מרשים לבת שלכם לצרף בנים בלי חשבון חברים בפייסבוק? איזה תמונות היא יכולה להעלות? כולם רואים את זה. בכלל, בת כמה היא? אתם יודעים שהשימוש בפייסבוק מותר מגיל 13? כך קבע הנהלת האתר, כי ילדים קטנים אין להם את הכישורים, את היכולת להתמודד עם זה בצורה נכונה. איך זה שיש 3/4 מיליון ילדים ישראלים שיש להם פייסבוק, למרות שהם לא בני 13? אני אגיד לכם, הם שיקרו בנוגע לגיל שלהם כשהם נרשמו. כל הילדים בכיתות א', ב', ג', ד', ה', ו', שיש להם פייסבוק, וכל אחד מוזמן לבדוק בבית שלו, עשו את הצעד הזה. האם אנחנו כהורים מאפשרים להם? זאת בחירה שלנו, צריך לקבל פה החלטה. כולנו מכירים, ובזה אני רוצה לסיים, את המבחנים שיש לאורך תקופת הלימודים. אבל האמת היא שהמבחן האמיתי נמצא באמת בתקופת החופש הגדול. החופש יכול להיות מדרון חלקלק שהוביל לדברים מאוד לא טובים, שנצטער עליהם אחר כך, הוא יכול להיות מנוף אדיר לפיתוח, להתקדמות, לצמיחה, לפיתוח יחסים, קשרים, השתדרגות, העשרה בהמון המון תחומים. האם הוא יקח או כך, בסופו של דבר זה תלוי בנו. נתתי פה כמה עצות, מי שירצה יוכל להוריד כאן מהאתר את הדברים כתובים, להן בהם יותר בנחת. אני מאמין שאם נתייחס לחופש בצורה נכונה ומושכלת, נעבור אותו בעזרת השם בהצלחה. תודה רבה לכם וחופש מוצלח. להתראות.